כן, שלום סיימון, שלום חברים יקרים, חברים וחברות.
שלום פרח.
שלום וברכה. מה מזריקים לאנשים ולמה? מה יש בחיסונים? החיסונים, כאילו, מה החומר הזה שמזריקים שם? שמעתי שיש שם, אנשים אומרים שיש, איך קוראים לזה?
גרפין.
גרפין, שכל הרשת מוצפת שהחומר הזה, מה זה החומר הזה גרפין, לפני שאנחנו יודעים אם יש או אין שם בחיסון הדבר הזה, מה זה החומר הזה?
גרפין זה מסך עשן שנועד לחסות על מה באמת יש בחיסונים.
אבל מה זה החומר הזה, קודם כל? מה זה גרפין?
עכשיו, יכול להיות שיש קצת גרפין. אבל כשנדבר, אנחנו נגיע לסיפור, הגרפין הזה הפך להיות פתאום כל החיסון, וזה לא נכון. אוקיי? אז גרפין זה אחד מסוגים של מולקולות כימיות, שיודעים לעשות מהם גם ננו חומרים, ננו חלקיקים, והוא עלה לכותרות, כי מישהו בא ואמר,
למה בדרך כלל משתמשים בגרפין הזה? למה מייצרים אותו? מה עושים איתו?
גרפין זה איזשהו חומר אקזוטי, הוא בעצם פחמן. גרפין עשוי כולו מפחמן טהור, כמו שיהלום עשוי מפחמן טהור. אבל...
ולאיזה צרכים בדרך כלל משתמשים?
אני אגיד לך, יש לו תכונה לגרפין הזה, שהוא יודע להימרח על משטח בשכבה של אטום בודד, בשכבה חד אטומית. אז הוא יוצר מזה משטח כזה נורא אקזוטי, והמשטח הזה יודע גם אם רוצים לייצר חשמל. אוקיי? אז יש לנו גרפין הזה, זה תכונות מאוד מעניינות.
חשמל, כשהכוונה כאילו חשמל סטטי או חשמל...
לא, נגיד הוא יכול לשמש בתוך הגוף שלנו, אם מכניסים אותו, הוא יודע קודם כל, כמו הרבה סוגים אחרים של ננו חלקיקים, או ננו רובוטים, ואנחנו נראה את זה, אחד מהסוגים זה גרפין, הוא יודע לבנות... צורות, משטחים, צורות תלת-ממדיות בתוך הגוף שלנו, ואחד הדברים המעניינים בגרפין הזה, קודם כל זה שהוא לא רעיל, הוא חומר לחלוטין לא רעיל.
הוא לא רעיל.
לא רעיל.
גם אם הוא זורם בתוך אדם.
כן, הוא לא רעיל. אם הוא זורם כננו חלקיקים, אבל הוא גם יודע להתחבר, והמטרה שלשמה מיועד הגרפין והחומרים הדומים אליו, זה להגיע למוח שלנו וליצור שם את המשטחים האלה, והמשטחים האלה נועדו להיות אנטנות בסופו של דבר.
הגרפין עצמו?
הגרפין בתוספת לחלקיקים נוספים שהוא מוצא בדרך, כי הגרפין הזה הוא לא נמצא שם לבד, וגם לא ברור כמה הוא נמצא בכלל, כי כל הסיפור הזה של ספרדים די התפוצץ.
הספרדים בפיצו את השמוע הזאת שהזרקות מכילות בעיקר את הגרפין.
כן.
הבנתי שאתה דיברת עם החבר'ה שם מהבעבדה, כן. והפרחת את הדבר הזה?
לא הפרחתי,
הם עבדו.
עבדנו ביחד, רק באיזשהו שלב הם הלכו, בגלל שמישהו הביא מארגנטינה לספרד איזו מבחנה אחת של חיסון אחד, שאני לא יודע בדיוק של איזה חברה, ואז הייתה להם תיאוריה, תיאוריה טובה, נכונה, שאולי יש שם גרפין, ושאולי הגרפין הזה זה מה
שהחומר העיקרי.
אולי זה מה שגורם לאנשים להתמגנט בכלל, שזה כנראה לא נכון. והיה להם...
אז החומר עצמו הוא לא ממגנט, הגרפין הזה?
הגרפין עצמו הוא לא ממגנט, אבל הוא יודע להתחבר ולשבץ בתוכו ננו חלקיקים אחרים שנקראים מגנטית. זה תחמוצת ברזל, כן? זה פרום 3 או 4. יש בגוף שלנו המון ננו חלקיקים של מגנטית. מאיפה הם הגיעו אלינו? כנראה מהשמיים, ריססו אותנו בכל מיני...
מהשמיים, מהמים, מהאוויר, מה זה...
הגיעו לתוך המוח שלנו, מנשימה דרך ה... כן? ולגוף. אז אנחנו רבועים כבר שנים בחומר שנקרא מגנטית, שהוא בסך הכל ננו חלקיקים של תחמוצת ברזל, והוא מגנטי. תוסיף לזה עוד איזה חומר עם תכונות מוזרות שיודע להתחבר ולאסוף עוד חומרים, ואתה פתאום יכול לקבל איזה מעטפת מגנטית, והנה לך כל הסיפור של הגרפין, וזה לא מה שהורג את האנשים.
אז אם הם יכולים להזריק, אם יכולים לרסס את כל הננו פרטיקל, זה כל ה... חלקיקים האלה, הננו האלה, הקטנים, יכולים לרסס אותם ולשים לנו אותם במים ולשים לנו אותם באוויר שנמצום אותם, והם נכנסים לנו דרך נקבוביות האור ונספגים בנו והופכים אותנו לכל הדבר הזה. למה הם צריכים להזריק לנו בנוסף לזה? למה הם לא יכולים לפזר פשוט את כל הדבר הזה כמו שהם עושים בריסוסים, כמו ששמים במים? למה צריך להזריק?
אוקיי, אז החומרים מתחלקים קודם כל חומרים ביולוגיים. אם מדובר נגיד על אורגניזמים כמו חיידקים ופרזיטים, אתה לא יכול סתם לרסס אותם מהאוויר, הם מתפזרים באוויר, זה לא יעיל. מה שאתה כן יכול אולי לעשות זה להכניס אותם למי השתייה. וגרפין זה חומר שלא, הוא לא אוהב להתרסס מהאוויר, זה חומר גם יקר לייצר אותו, אבל מגנטית, חומר מינרל שקל מאוד, הם עושים את זה שנים, איך אנחנו יודעים שהם עושים את
זה? וזה מה שיש בקימטרייל?
בין היתר, יש עוד דברים, אבל אחד מהדברים שיש בקימטריילס, זה המגנטית הזה, שזה מינרל שמאוד קל לייצר אותו, ואיך אנחנו יודעים שהוא מרוסס? כי אנשים הלכו ובדקו בשדות, בזה, ומצאו מלא כמויות של ה...
כן, אם אנחנו אוספים את האבק מהחלונות של האוטו, אחרי ריסוסים, אז אפשר לקחת מגנט ולראות איך הם מתמגנטים לזה.
כן. אז יש הרבה מגנטית בריסוסים, וזה הגיע לתוך המוח שלנו, ואת החלק מהדברים דווקא יותר כדאי להם להזריק לתוכנו.
וזה, המגנטית הזאת, זה הסיבה שאנשים שמים מזלג על המצח וזה נדבק להם?
זה ועוד משהו, שהוא יכול להיות גרפין, הוא יכול להיות הידרוג'ל אחר, הוא יכול להיות סוג אחר של ננו-רובוטים, אולי אנחנו נוכל לראות את הצינורות האלה כשהם מתחברים. הם יודעים, החומרים האלה, לבצע מה שנקרא self-assembly. להתחבר.
כן, תכף כן? אנחנו נדבר על זה.
אז אנחנו יכולים לקחת חומר אחד שמשמש מצע, ועליו משובצים הרבה מגנטים, ואז פתאום יש לך שכבה מגנטית. זאת אומרת, זה לאו דווקא חומר אחד.
אוקיי, אז מה כן יש? אוקיי, זה לא גרפין מה שיש בחיסונים בעיקר, אולי יש גם גרפין, אבל זה לא החומר העיקרי. מה כן יש?
בוא נדבר על הטכנולוגיה. מה הם רוצים להשיג? אחד הדברים שהם רוצים להשיג, זה להכניס לנו אנטנות למוח.
קודם כל, הם רוצים שליטה. ואיך הם רוצים לשלוט בנו?
השליטה הזאת, אתה אומר, היא באמצעות הכנסת אנטנות, באמצעות ננו חומרים והננו רובוטים האלה למוח שלנו. הגרפין שם יכול לשמש באיזשהו חלק של הטכנולוגיה הזאת, וכל האנטנות האלה צריכות מה לעשות? להתממשק אל רשת ה-5G שלהם, ולהעלות את המוח שלנו לענן לצורך קריאה וכתיבה. עכשיו, זה לא אני אומר את זה, זה הם אומרים את זה. נכון? אז אחד הדברים שהם רוצים, זה להפוך אותנו לסייבורגים, כן?
כן, אז יכולים לחפש בגוגל, תראו, מנכ"ל אינטל כבר הודיע שעד 2030 כל האנושות יהיו סייבורג.
אילון מאסק משתיל כבר כל מיני אלקטרודות לחזירים, ומה יותר...
לאנשים, אנחנו יודעים כבר שיש את זה לאנשים במוח, יש אנשים שכבר מחוברים לאינטרנט.
אבל התחום הזה של ננו-רובוטיקה וננו-טכנולוגיה, פתח אפשרויות טכנולוגיות עצומות. בזריקה נוזלית, אתה יכול להכניס מיליארדים של חלקיקים שכולם טסים למוח שלך ויודעים להתחבר, לעשות הנשייק, לחוץ ידיים, לעשות חבורה, מעגל כזה, לספוח אליהם עוד חומרים שמוצאים שם, ופתאום המוח שלך מרושת בצורה של אנטנות לרשת ה-5G. ובמקרה של גרפין, ואם יש שם גרפין, הוא חומר לא רעיל, אבל הוא כן יודע...
אבל בשילוב עם חומרים נוספים.
לא, אין שום קשר לרעילות של הזריקה, אנחנו צריכים לדבר על המטרות הנוספות, ומה יש שם. אז כל הנושא הזה של התממשקות לענן, אנחנו מדברים על אנטנות בתוך המוח, וגם יכול להיות אנטנות במקומות אחרים, בלב, באור, למדוד דופק, לחץ דם, זיעה, כל מיני דברים כאלה, עם כל מיני טכנולוגיות של שונות ורבות שעומדות לרשותם. כל כך הרבה סוגים של ננו רובוטים וננו טכנולוגיה יש להם, אתה יכול לדמיין איזה סופרמרקט או איזה מחסן ענק, מלא מדפים של ננו טכנולוגיה, הם רוצים קצת כזה וקצת כזה, ותשלב את זה ופה, ומהרצפט הזה יוצא כל ההתממשקות הזאת, ודיברנו עכשיו על מטרה אחת מתוך כמה שיש להם בחיסונים האלה. אני לא ממציא את זה, נכון?
בהזרקות, כן.
בהזרקות. עכשיו,
לחיסון.
לגרפין שהוא לא ממגנט, יש תכונה אחרת שהוא יודע לייצר חשמל. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה בעתיד לשתול גם במוח איזה שבב, או באיזה מקום בגוף שבב כלשהו, ולא נרצה להשתיל שם בטריה, הגרפין הזה יודע לגנוב אלקטרונים מהסביבה שלו, ולהפיק קצת מתח חשמלי, שאיתו אפשר גם להפעיל איזה שבב, שזה משהו, מיקרו מחשב מאוד קטן. יש כל מיני אפשרויות שם.
אוקיי.
Okay. אוקיי, אז זה הסיפור של הגרפין, ואנחנו יודעים שרוב מה שיש בחיסון הזה זה לא גרפין, בניגוד למה שנאמר שם. עכשיו, למה...
אז מה כן יש בחיסון?
אוקיי, אז דיברנו על זה שאולי יש קצת גרפין בשילוב עם דברים אחרים שבאים ממקומות אחרים, והמטרה שלהם זה ליצור לנו אנטנות במוח.
בין השאר.
כן, לא, זה המטרה של ה...
אני יודע שזה לא עיקר השיחה שלנו עכשיו, אבל אני רק רוצה במאמר להכניס שאלה. הסיבה לפציאליס ולתופעות אוריות ולמוות ולמה שהם קוראים דלקת בשריר הלב, שקר כלשהו, מה הסיבה לדבר הזה? הרי אם הם רוצים לשלוט בנו ורוצים להכניס את השבב הזה למוח, למה, זה תופעות לוואי או שזה גם חלק מהאג'נדה שאנשים פשוט יחלו וימותו?
חלק גדול מהאג'נדה זה להרוג אנשים.
אוקיי.
קוראים לזה דילול אוכלוסין, נכון?
כן.
אנחנו רוצים, מה המטרות שלהם? אז התחלנו להגיד, יש להם בעצם...
אז למה להתאמץ כל כך עם החיסונים? למה לא פשוט הורגים אותנו כמו שבדרך כלל היו הורגים אותנו? יודע מה, חסרים שיטות להרוג? למה דווקא בדרך הזריקות? מה זה, זה יותר...
אתה יודע מה יפה בזריקות האלה? שההרג שם יכול להיעשות בשלט רחוק באמצעות פקודת 5G, ובתזמון, במועד ובזמן ובצורה שמפעיל כלשהו או איזושהי מערכת של אינטליגנציה מלאכותית, תרצה בכך, ואנחנו נוכל להסביר איך זה יכול לקרות. לתרוע מזל, חלק מהאנשים חולים מאוד וחלקם גם מתים, סמוך מאוד למתן החיסון. זאת אומרת, אנחנו בעצם נכנסים למצב שברגע שהוכנסה לגוף שלך טכנולוגיה קטלנית, ואנחנו לא מדברים על האנטנות עכשיו למוח. האנטנות למוח זה לצורך אנשים חיים, סייבורגים. אבל אלה שמתים או נהיים חולים, הם זוכים לכבוד המפוקפק הזה לחלות או למות, בגלל דברים אחרים שיש בחיסון. ואם זה לא מספיק, אז יש עוד דבר אחד שיש בחיסון הזה, חוץ מטכנולוגיית ההרג, וזו טכנולוגיית המניפולציה הגנטית. גם את זה יש שם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שילוב של שלוש טכנולוגיות, ואפילו רביעית. אז בוא נמנה אותם, אחת לאחת, אוקיי, מה אנחנו רואים שיש בחיסון? וכל הדברים האלה, אני לא ממציא אותם. הם מדברים על זה כבר הרבה זמן, נכון? שליטה, דילול אוכלוסין, סייבורגיות ומניפולציה גנטית, זה חלק מהטרנס-הומניזם. מה זה טרנס-הומניזם? זה לקחת את ה-DNA שלנו ולשנות אותו, ולעשות איזו הנדסה גנטית, באמצעות טכנולוגיות כמו RNA בשילוב עם CRISPR-Cas.
מה זה קריספר-קאס?
קריספר-קאס זה טכנולוגיה שמישהו קיבל עליה פרס נובל, שמאפשרת לקחת משהו שהוא חלק, אולי יש לנו איזו תמונה כזאת בויקיפדיה, אתה יכול לשים את זה.
זה,
כן.
סליחה, מסרו לנו שכשהתמונה נמצאת לא שומעים אותנו, אז רק אנחנו נחזור על ה... רק שנייה אחת, אנחנו נסדר את זה, שישמעו אותנו עם התמונה. פשלה שלי. עכשיו ישמעו אותנו עם התמונה. אז רגע, אז אמרנו שזה הקריספר.
קריספר.
כן.
אז הם מספרים לנו את הסיפור שזה חיסון. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שלא מדובר בחיסון. לא מדובר בחיסון כי לא הייתה שום מחלה שנגדה צריך חיסון, וכל האג'נדה הנפשעת של ההזרקות האלה, אין בינן לבין חיסון ולא כלום, ואכן אנחנו רואים שמי זה האנשים שנים עכשיו חולים ומתים? זה אלה שקיבלו את הזריקה הזאת. אוקיי, אז הקריספר קאס הזה, זה פשוט טכנולוגיה נוספת שקיימת בתוך הזריקות האלה, ביחד עם RNA, או מה שהם קוראים mRNA, והיא נועדה לבצע מניפולציה גנטית.
עכשיו פה אמרת שיש לנו פה את ה...
כן, הנה הציור שממחיש את זה.
שמה זה, זה שובר לנו את ה...
אתה רואה את הדאבל הליקס, את הסליל הכפול של ה-DNA, והקריספר קאס יודע לגשת לחתיכה חד גדילית, לשבור אותה, ולהחליף אותה במשהו אחר שאתה מספק לו. ובצורה כזאת אנחנו משכתבים, או... עורכים, editing, כן? זה כמו copy, cut and paste, עושים cut של משהו אחד ועושים paste של משהו אחר, ומכניסים לתוך ה-DNA שלנו משהו שהם רוצים. ואז אנחנו הופכים להיות יצורים מהונדסים גנטית, זה לשנות את הגנום.
אז מה, יצמחו לנו סנפירים, יצמחו לנו כנפיים, מה יצמחו לנו אנטנות, אנחנו נהפוך להיות חייזרים, מה אנחנו נהפוך להיות? אתה יודע, כשהייתי קטן, לא יודע אם כשאתה היית קטן, אבל כשאני הייתי קטן, הייתה תוכנית בטלוויזיה שנקרא סטיב אוסטין, אדם כמעט מת, עשוי מנייר טואלט, כל מיני, The Million Dollar Man, היה לו...
$6 million.
$6 million זה לא the million dollar man?
לא,
$6 million.
הייתי קטן, אבל אם הזיכרון שלי מגיע עד לשם, אז הוא היה $6 million. היום זה סכום מגוחך, כי היום הוא $6 billion.
אבל הוא האיש הביוני, וזה היה גולת הכותרת, איזה כיף להיות ביוני, וואי, איזה יכולות יש לו, וזה משרישים לנו את הדבר הזה מילדות. כמה כיף להיות ביוני, וכמה זה נחמד וטוב, ועכשיו אנחנו הולכים להיות ביונים. אוקיי. It's beyond me.
אז תראה, שינוי גנטי יכול גם, אם הוא נעשה לא נכון, להביא לזה שיצמח לנו זנב וסנפירים, וכל דברים שאתה דיברת עליהם.
זימים, נוכל לשחות במים, יהיו לנו זימים, נוכל לנשום, בגלל ה...
באופן עקרוני, אנחנו יכולים לקבל תכונות של נחש. אנחנו יכולים לפתח...
יש לנו הרבה נחשים עכשיו...
לפתח תכונות שנוכל להזריק את הספייק פרוטאין מתוך...
להקיש?
להקיש את זה ופשוט להרעיל את
ה... זה מה שאתה מקיש מתוך הדברים. בסדר, בואו נדבר...
אבל אם זה נעשה נכון, אז יכול להיות שאתה תראה אדם שהוא חיצונית, לא שונה ממה שאתה רגיל, אבל פתאום האישיות שלו, הנפש שלו, הנשמה שלו, הרוח שלו, הוא פתאום יראה לך קצת חלול, קצת רובוטי כזה, משהו יהיה אפס חסר.
אני הבנתי שמבחינה רוחנית, יש לנו, יש לאדם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, והמטרה של הזריקות האלה זה להשחיל לנו את החומר הזה למוח, לבלוטת האצטרובל, כדי לחסום, להיות חוצץ ולנתק את הקשר בין העולם הרוחני, המטאפיזי, שאנחנו מחוברים לבורא, דרך בלוטת האצטרובל, זה מנתק את זה ומחבר אותנו במקום זה, זה מנתק את היחידה, מה שנקרא. היחידה שמקשרת אותנו...
הבלוטת האצטרובל הזאת, כן, הפיינייר גלנד, היחידה והמיוחדה שלנו, היא תיאוריה אחת, ויכול להיות שזו תיאוריה נכונה, ויש במוח שלנו משהו אקזוטי, שזה הבלוטה הזו, אבל בכל תא ותא של הגוף שלנו, לא רק במוח, יש עוד דבר מאוד אקזוטי, וזה ה-DNA שלנו. והוא מייחד אותנו, ואנחנו היחידים בעולם, כל אחד מאיתנו הוא היחיד בעולם עם ה-DNA הזה. וה-DNA הזה הוא כל כך מתוחכם ומסובך, שעד היום, חוץ מאשר לנסות לשבור אותו ולהכניס לו כל מיני דברים ולפרק אותו ולשחק איתו, עדיין לא פיינחו את כל
המשפט. לא עד כמה שאתה יודע, עוד כמה שאנחנו יודעים. יכול להיות שהם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים.
אבל אנחנו כן, מה שכן הצליחו זה למפות אזורים מסוימים ב-DNA הזה, שהם, כן, הגנום שלנו, שהוא מקנה לנו חלק מהייחוד שלנו כאדם. זה לא רק בלוטת האצטרובל, אוקיי? וזה לא רק המוח. וגם במוח, אגב, יש את ה-DNA הזה. כל תא ותא, כולל הנוירונים של המוח,
יש להם את ה-DNA הזה.
יש להם את אותו DNA, כן? אז, וגם ה-DNA הזה, בסופו של דבר, דרך כן, הגמטות, תאי הזרע והביציות, הופך מזוג לאיזשהו צאצא שהוא ילחם של DNA של שני ההורים שלו, וככה האנושות מתקדמת, והם אפס נורא בא להם לשחק את התפקיד של האלוהים ולהתערב בכל התאגיד.
אז לפני שאנחנו ממשיכים וצוללים הלאה לתוך העניינים הטכניים קצת, לראות קצת יותר דברים, מה הסיפור של הסירוס? הבנתי שהזריקות האלה מסרסות, גומרות על הביציות של, של הבנות, וגם הזרעים של הזכרים לא בדיוק מתפקדים כראוי.
אוקיי, אז עכשיו
אני מבין שחלק מהדילול אוכלוסייה היא לא דילול מיידי, זה כדי שאנחנו לא נוכל להמשיך להתרבות. אז פרעה גזר על הזכרים, עכשיו הם גוזרים על הנקבות, אני לא יודע לגבי הזכרים, בוא נראה מה הסיפור הזה של הסירוס.
אז את הסירוס אפשר להשיג בשתי דרכים. אפשר להשיג את זה על ידי מניפולציה של ה-DNA. במניפולציה של ה-DNA, אגב, אפשר להשיג גם סירוס, וגם משהו יותר מתוחכם, שזה שאתה כן תוכל להעמיד צאצאים, אבל הצאצאים שלך כבר יוולדו
מעובדים,
טרנס-יומניסטים, עם גנים לא נכונים, אוקיי? זה משהו שאפשר לעשות במניפולציה של ה-DNA. ועכשיו אנחנו באים לקטע הנחמד של הטכנולוגיה השלישית שיש בחיסון, וזה המיקרואורגניזמים הרעילים שיש בתוכו, שנועדו לעשות כמה דברים, להרוג חלק מאיתנו, וחלק אחר, להרוס לנו כל מיני רקמות בגוף שלנו, כמו למשל את שריר הלב, או את העורקים, או את האדם, כל התופעות, קשת התופעות האלה שאתה מכיר, מיוקרדיטיס, פריקרדיטיס, מולטיסיסטם אינפלמטורי סינדרום.
מה יוצר את הדלקת בשריר הלב?
ולפני שאני אגיד לך מה יוצר, מה מאוד קל לשלוח את אותם רעלנים, רעל, מה שיוצר את זה זה רעל, אותם רעלנים יכולים להתרכז, והם אכן מתרכזים שם, בלב, בכבד, במוח, במקומות אחרים, ובשחלות, ובאשכים. ואז אתה לפתע שומע על אנשים לא רק שמוזרקים, אפילו כאלה שנדבקו מהמוזרקים, באמצעות הטכנולוגיה הרביעית שעוד לא הזכרנו.
שהיא?
שהיא הדבקה, טכנולוגיית הדבקה, ואתה פתאום שומע אנשים שמדווחות על נשים שהן כבר בגיל הבלוט, פתאום דימום נרתיקי, נשים שהן לא בגיל הבלוט, שפתאום המחזור או נעלם או לא פוסק בכלל, דימומים מטורפים שאין להם שום קשר למשהו, למשהו אנושי, והסיבה לכל, ואתה רואה אצל גברים תופעות די דומות שקשורות לאשכים שלהם. ואני כבר לא מדבר על זה שאנשים פתאום מקבלים דום לב ומתמוטטים ברחוב, או שבץ מוחי, או כשל של מערכות כלשהן אחרות.
איך הם יודעים לברור את מי הם רוצים להרוג ואת מי הם רוצים להשאיר? או שהדבר
אז,
הזה...
אז יש לנו, יש שם, אני רוצה לסייג, כן? אין לנו את כל התשובות, אבל יש לנו תשובות די טובות ורבות. אם היינו יושבים בוועדות שלהם, מה שהם דואגים שאנחנו לא נשב, היינו יודעים מן הסתם יותר תשובות. ואם הם היו משחררים לנו גם כן את כל החיסונים, ולא רק את המבחנה הספציפית הזאת מארגנטינה, ששם באו ובדקו והיו מאפשרים לנו לבדוק את זה באופן בלתי תלוי, היינו יודעים את כל התשובות. מאחר שהם לא עושים את זה, אבל מאחר שבכל זאת חלק מהבדיקות עשינו, וחלק מהדברים לא אנחנו עשינו, אבל גופים אחרים עשו, כמו הסוכנות האירופאית לתרופות, שמצא אורגניזמים בתוך החיסון. אנחנו יודעים שיש אורגניזמים בתוך
החיסון. איזה סוג של אורגניזמים?
אז קודם כל הם מצאו בחיסון שאמור להיות חיסון mRNA, שזה שקר, זה לא חיסון mRNA. ה-mRNA, כפי שהסברתי, הוא חלק מטכנולוגיה של שכתוב גנטי. זה לא חיסון. אבל החלק של שכתוב הגנטי, ככה הם אומרים, זה החיסון mRNA, הוא נועד להפוך את התאים שלך ליצרנים של חלבון הספייק של איזה וירוס דמיוני שהם טוענים שהוא קיים. אחרי זה אומרים, אופס, טעינו, החלבון הספייק הזה הוא בעצם רעל ביולוגי קטלני ביותר, והוא זה שעושה את כל הסמטוחה הזאת. זה נורא, נורא ככה מפותל. המציאו איזה וירוס, לווירוס הזה יש חלבון, יש קוצים, שזה הספייקים האלה, והספייקים האלה מאפשרים לווירוס להתרבות, להשתכפל, לחדור על התאים.
אבל אין וירוס.
אבל אין וירוס, וגם אין חלבון ספייק, אבל הם טוענים שה-mRNA הזה, הוא מקודד בתאים את היכולת, דרך משהו שנקרא ריבוזומים וכו' וכו', לייצר את חלבון הספייק הזה, ואז הגוף הופך להיות בעצם למערכת של מחלה אוטואימיונית, כי חלקים מסוימים קימריים בתוכו מייצרים איזה חלבון, וחלקים אחרים של המערכת החיסונית יתקפו את החלבון הזה. כל הסיפור הזה הוא קשקוש מקושקש כמובן, כי ברגע שאתה מתחיל להכניס אורגניזמים רעילים, ומה זה אורגניזמים רעילים? אנחנו מכירים בעצם בעולם המיקרוסקופי פטריות, חיידקים ופרזיטים. ולא סתם אנחנו מכירים, אלא שחלק מהם הם גם רעילים אין כמותם, ומייצרים בלי שתבקש מהם חלבונים רעילים כדוגמת הספייק פרוטאין. אחד מהם, המלאריה, יש לנו חיידקים רעילים.
איידס?
איידס זה איזו שם של מחלה.
לא, לא, אבל מה שהפטייס, לא הפטייס, מה שמוגדר כאילו לא איידס, לא ה... לא כמו קוראים לזה קורונה ואיידס, לא, לא השם העממי. מה...
HIV?
HIV.
HIV זה שם של וירוס דמיוני, שאחראי על מחלה לא דמיונית, אמיתית, שנקראת איידס.
אז מה, מה, ממה הם חולים? הבנתי שיש אנשים שנהיים חולים, כאילו מחלה אוטואימיונית שגורמת להרס עצמי פנימי או משהו כזה.
מחלות אוטואימיוניות יש הרבה, הן רובן נגרמות על ידי אנשים שהוזרקו בשנים קודמות, בדורות קודמים של המבחנות המורעלות האלה, ומה שבעצם קורה זה כשמתערבים בביולוגיה הטבעית של הגוף ומזריקים לתוך רעלים, הגוף מגיב ביצירה של נוגדנים. ולפעמים הגוף, מכניסים לגוף באמצעות הזריקות מתכות רעילות וננו חומרים אחרים, זה דברים שקרו.
טוב.
הגוף מגיב ותוקף את עצמו, ואז נוצרת המחלה האוטואימיונית.
וזה גם כן נוצר עקב הזריקות האלה שעושים עכשיו. הבנתי שיש אנשים שסובלים ממחלות אוטואימיוניות בעקבות הזריקות.
נכון. למרות שמחלות אוטואימיוניות היו קיימות כבר מזמן.
אבל זה מאיץ פתאום את הדבר הזה.
גם הזריקה הזאת יודעת ליצור מחלה אוטואימיונית.
אז יכול להיות שזה תלוי ברגישות של הבן אדם למה שכבר יש לו נקודות תורפה בנקודות מסוימות, ואז זה מעצים אותם?
אנחנו ראינו שבאמת לזריקה המורעלת הזאת יש נטייה להגביר חולשות שכבר קיימות אצל אנשים ממילא. הרעלנים האלה מגבירים תהליכים שקיימים בגוף, למשל, אתה צודק, אם למישהו כבר יש מחלה אוטואימיונית, פתאום זה יכול לבוא
להתפרץ.
אם למישהו יש דיכאון, פתאום הוא יכול להגיע למצב של דיכאון שדורש אשפוז. אם למישהו יש מחלת לב, וכך הלאה.
כן, אז... זה, זה, זה מעצים את נקודות התורפה.
כן.
אוקיי, אז דיברת על 4 שלבים,
אז השלבים, נזכיר אותם, רישות מוחי לרשת באמצעות 5G, הדבר השני זה מניפולציה גנטית באמצעות RNA ו-CRISPR-Cas טכנולוגי, הדבר השלישי זה הכנסה של אורגניזמים רעילים לתוך הגוף, וגם כאן יכול להיות לנו קשר ל-5G. זאת אומרת, ראינו שקשר אחד של 5G זה התקשורת המוחית, יש לנו גם ברקע כזה גולגולת, מראה מוח כזה מרושת עם הרבה מאוד צמתים של תקשורת, וכל העסק הזה מדבר עם ה-5G, אבל הם את ה-RNA ואת ה... למשל, את ה-RNA הזה, הם אומרים שהם מכניסים לנו לגוף באמצעות ליפוזומים, שגם הם ננו חלקיקים.
מה זה ליפוזומים?
ליפוזומים, המילה ליפו, ליפו זה שומן, ליפוזומים זה מין...
זה הסרטון הזה שיש לנו פה?
זה הסרטון שיש לנו.
בוא נראה אותו.
בוא נראה קצת על הליפוזומים. זה דווקא אחר. זה... גם סרטון יפה, מאוד יפה.
לתת לו את הסאונד? להשאיר לו את הסאונד?
כן, הסאונד לא מאוד חשוב פה. מה שהסרטון הזה מראה, הוא מראה הרבה ננו-רובוטים, שהם לא גרפין, הם מסוג אחר, יש להם מבנה, כל אחד, אתם יכולים לראות את המבנה המרחבי שלהם, והם מדגימים פה, הננו-רובוטים האלה, זו תכונה שנקראת בניית, הרכבה עצמית. הם יודעים להתחבר... להשתלב זה בזה, והנה קיבלנו פה בסוף התהליך הזה ננו-טיוב, צינור ננו, שכולו בנוי מננו-רובוטים שהתחברו, חברו להם יחדיו. זה דוגמה אחת, ומה שאתה רצית לתת זה דוגמה של הסרטון על הליפוזומים, שזה סוג אחר של ננו-רובוטים.
מה זה ליפוזומים? זה?
לא.
זה?
זה, כן, זה. ומה זה ליפוזומים? זו טכנולוגיה עוד אחת מהארסנל שלהם. בואו נראה קצת, נריץ את זה. בעצם...
זה רץ.
מה שאתה רואה זה שכבות שעשויות משומן, ויכולות להיות כמה שכבות כאלה, ובתוך כל הקפסולה הזאת, כך זה קוראים לזה, קפסולה או ליפוזום, אתה יכול לראות שיכולים להיות כלואים דברים. הדברים האלה יכולים להיות למשל ה-RNA הזה וה-CRISPR-Cas טכנולוגי שלו, והם גם יכולים לעטוף בזה גם למשל נבגים של אורגניזמים. וברגע שזה עטוף, הדבר הזה בעצם מתוכנן כך, שזה יכול לשחות בזרם הדם שלנו בצורה מאוד יציבה, ולהחזיק מעמד בצורה הזאת תקופה מאוד ארוכה, עד שפתאום זה נפתח. ואחד הדרכים לפתוח את זה, וזה הפטנט שאני רוצה שאתה תראה, זה באמצעות פקודה אלקטרומגנטית מ-5G, למשל מ-5G.
ואז מה זה עושה?
אז הליפוזומים האלה הם, לפי הצהרה של יצרני החיסונים, בעצם הרוב המכריע של החיסונים האלה זה לא גרפין, אלא זה הליפוזומים האלה. ובתוך הליפוזומים האלה יושב ה... RNA שהם טוענים שזה האנטיגן הזה של נגדו, כן? ואני רוצה להראות לך שזו טכנולוגיה קטלנית ביותר, שאתה בעצם יכול להירוז בתוך הליפוזומים האלה כל מיני דברים, גם mRNA וקריספר, וגם אורגניזמים.
אז למעשה זה מארז כזה, מארז. כמו מין זיפ. זה קובץ דיפ, שאתה מכניס בפנים את כל מה שאתה רוצה, אורז אותו.
נכון.
וכשהוא מקבל פקודה, הוא נפתח.
אבל כשאתה אורז אותו, הוא לא סתם ארוז, אלא הוא יודע לשחות בזרם הדם, ותראה כמה שכבות הגנה אפשר לשים שם.
אבל איך הוא יודע לאן ללכת?
אוקיי, אז זו שאלה טובה מאוד, אבל לפני שאנחנו נשאל איך הוא יודע לאן ללכת, אנחנו צריכים לדעת שהוא יודע... אם אנחנו רוצים בזה, להסתובב במחזור הדם שלנו תקופה מאוד ארוכה, אני מדבר על שנים, עד שנים, ולחמוק בעצם, כי כפולש, הגוף שלנו מצויד באיזה שהם אמצעים לתקוף פולשים, אבל הם יודעים לייצר אותו, במיוחד עם השכבה החיצונית שלו שנקראת פג, פוליאטילן גלייקול, לעשות אותו ככה שיודע להיות חמקמק, כמו מטוס חמקן כזה, נמצא בזרם הדם, ומערכת החיסון והמערכת המטבולית, לא מזהים אותו. הוא חומק מתחת לרדאר ומטייל שם. באמצעות שילוב של אלמנטים ננו-מגנטיים, עוד פעם אנחנו מגיעים למגנטית הזה, בתוך הליפוזום הזה, אנחנו גם יכולים עם ה-5G שלנו, לתת הפקודה ללכת למקומות מסוימים. לשלוח אותו לרקמות מסוימות. ועוד יותר אנחנו יודעים לתת הפקודה מרחוק, להיפתח כמו מסעית, שנמצאת שם בזרם, אדם מסתובבת, מטיילת, יש לה פעם מטען כזה גדול, ופתאום מקבלת פקודה כזאת של 5G, או כמו, אני יודע מה, טיל בליסטי, שנפתח ומשחרר איזה מטען,
הראש קרבי. מה מטרת השחרור? מה זה עושה אז? כשהוא נפתח והוא עושה מה?
המטרת השחרור הזה יכולה למשל להיות השמדה מבוקרת של אנשים בעוד שנתיים, מזריקה שהם קיבלו היום. אוקיי? זה אחת הדוגמאות שאני יכול... והנה, אתה יכול לראות בסרטון איך אפשר להרוס בתוך הליפוזום הזה כל מיני כימיקלים, ואני יכול להגיד לך שגם יותר מכימיקלים. ואחד הדברים שמעניינים בעולם המיקרואורגניזמים, זה שיש מיקרואורגניזמים שהם פעילים מהר ומרעילים אותך מהר, ויש מיקרואורגניזמים שיש להם את היכולות להפוך לנבגים, בהינתן זה שהם מבודדים מסביבה מזינה ותומכת חיים, הם יודעים להיכנס למצב של תרדמה, והם יכולים להיות ארוזים ולחכות שם במצב רדום כזה, ואנחנו יכולים להפעיל אותם ולפי פקודה, כן, תראה איזה טכנולוגיה יפה של הליפוזומים האלה.
כן, תגיד, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה בטכנולוגיה היפה הזאת, מה, יש משהו לעשות בעקבות מי שקיבל חיסון, מי שקיבל את הזריקה, יש משהו לעשות?
אז יש... עוד לא דיברנו על ההדבקה.
אוקיי, אז נענה על זה בסוף.
אז יש עוד דבר...
מה כוון ההדבקה?
כן, מסתבר שבטבע...
אנחנו ממשיכים לצפות בזה בינתיים?
לא, אנחנו יכולים לסיים את זה. וראינו את הליפוזומים האלה, שזה בעצם מארזים, זיפים כאלה, כמו שהגדרת את זה, נכון?
כן.
אז אנחנו, כן, הסרטון היפה הזה, מה שאתה...
Laboratories looking into these vaccines to see what's actually in them. I went to Fiverr and I had this video translated. I'm going to play the full video with the English subtitles, and then I'll play the video.
מה שהם מצאו פה בחיסון של זה של פייזר, הם מצאו פה פרזיט, שנקרא טריפנוזומה ברוסי. הפרזיט הזה הוא לבדו. יודע לייצר סדרה של רעלים, כמו ערס של נחש. אבל במקום הקשה חיצונית, הוא מייצר את זה בתוך זרם הדם שלך. ומה עושים הרעלנים האלה? הם אלה שהולכים ותוקפים את כל המערכות הביולוגיות שלך. את האשכים, את הלב, את המוח, את מערכת העצבים המרכזית, את השחלות, וכו' וכו'. וכאן אנחנו רואים, אולי תשים רגע את ה... את הדף בוויקיפדיה של הפרזיט הזה שנקרא טריפנוזומה ברוסי, יש לנו אותו, והוא התפרסם גם
זה?
לא זה, יש לנו זה, כן, את זה. אז יש לנו פרזיט הזה, הנה מה שאתם רואים בתמונה הזאת, זה קטע מהגדלה שהיא קצת גדולה מדי שם, שמראה את הדבר הזה. והפרזיט הזה, שנקרא טריפנוזומה ברוסי...
זה פה בתמונה?
מה?
זה מה שרואים פה בתמונה?
מה שרואים בתמונה זה, בסרטון שהראינו קודם, ראינו קטע מהפרזיט הזה, שנמצא לטענת המפרסם. אני לא זה שפרסם, בתוך החיסון של פייזר. עכשיו, הפרזיט הזה התפרסם גם בזכות ג'ודי מייקוביץ, שסיפרה לכולנו שבעצם מה שאנשים שמוזרקים חולים בו, ומחלת השינה האפריקאית.
מחלת השינה האפריקאית. מה זה מחלת שינה אפריקאית?
זה מחלה שנגרמת על ידי הפרזיט הזה. יש לנו גם את הוויקיפדיה שלה, אני חושב. כן, הנה. African Trypanosomiasis, ותראו, תן רגע את העכבר, אז פה, הנה, אתם תראו שקצת בכחול מופיע פה African Sleeping Sickness. כן, אז זה, השם המכובס של זה, זה African Trypanosomiasis. והדבר הזה, אתם יכולים לראות בתמונה, איך בתוך זרם הדם שלנו שוחים הפרזיטים האלה, והם יכולים להגיע לכל מיני מקומות, והם מפרישים רעלנים, ואם מישהו רוצה ללכת ולבדוק בעמוד הוויקיפדיה הזה, ובמקומות אחרים, מהם הסימפטומים של ה-African Sleeping Sickness הזה, אתם יכולים לראות שכל הספקטרום של תופעות הלוואי מהחיסון יכולות להיות מוסברות על ידי הפרזיט הבודד הזה. כן? ואנחנו
מהזריקה.
אנחנו רוצים לקצר בזמן, אנחנו לא נעבור על כל הדבר הזה, אבל יש פה תופעות לוואי.
כן, ויש לינקים בפוסט, מי שרוצה להעמיק ולעיין מוזמן.
אז הפרזיט הזה הוא קטלני, אם הוא לא מטופל, אבל לפני שהוא קטלני הוא גם יכול לגרום, אני יודע מה, להרס האשכים, להרס הכבד, להרס קורם הלב, הביציות, המוח, הוא יכול לגרום להרס המוח. ואם אנחנו היינו פותחים את רשימת תופעות הלוואי מהחיסונים, או תופעות השליליות, ה-adverse events מהחיסונים, היינו רואים ספקטרום שלם של כל הפריקרדיטיס, מיוקרדיטיס, דלקת רב מערכתית. אחד הדברים החשובים, הפלות ספונטניות, פרח. נשים הרות שבכלל לא אמורות לקבל את הזה, אף אחד לא אמור לקבל את הזה ולזה. אבל במדינות מסוימות, באנגליה, מופיע באתר הממשלתי הבריטי, הוראה, נשים הרות או נשים מניקות, גם אם בנט אמר שהם כן, לא, אסור להם לקבל את הזה ולזה. מה קורה כשנשים הרות מקבלות את הזבל הזה, אנחנו רואים שאחת מהתופעות של הרס הרקמות היא הרס השליה, ואז אנחנו מקבלים הפלה ספונטנית, זאת אומרת, נשים שמפילות את ה...
ממש לא ספונטני.
זה נקרא ספונטני בשפה מדעית.
בשפה, כן.
בשפה מדעית הכוונה להפלה לא מתוכננת ולא טבעית. זה נקרא הפלה ספונטנית, שהיא נובעת מאיזו תקלה חמורה מאוד, וזאת התקלה. ולפעמים אנחנו רואים נשים שמשלימות את הלידה, ואז העובר יוצא פגוע מאותם רעלנים שעברו דרך השליה אל העובר.
טוב, את זה ראינו בחיסונים אחרים עוד לפני...
לא, אבל בדרך כלל בחיסונים האחרים הפגיעה מתרחשת בשלב הילדות, כשאתה מקבל את חיסוני הילדות. כאן העובר יכול להיוולד עם פגיעה קשה, אבל הוא יכול גם... אנחנו רואים את זה, הפלות ספונטניות כאלה, או לידות שקטות. מה זה לידות שקטות? שיש לידה, אבל נולד ולד מת. מה לעשות? הפרזיט הרג אותו. ואני מזכיר לכם, אם אתם הולכים לאתר של הרגולטור הבריאותי הבריטי, כתוב שם, אני לא הכנתי, יש גבול כמה...
אנחנו נשתדל להוסיף את הלינק הזה גם כן לפוסט.
אז כתוב שם, אם את אישה הרעה, או אם את אישה מניקה, את החיסון הזה, את הדרק הזה, אסור לך לקחת. מה עושה משרד הבריאות הישראלי? ממליץ לנשים בהיריון לקחת את הזריקה הזאת. אנחנו נמליץ לכם.
משרד הבריאות, כן.
כן, משרד הבריאות. ולכן אנחנו רואים את כל ה... טרגדיות האלה של ולדות מתים, הפלות, וגם עוברים שנולדים חיים, אבל פגועים קשה, וגם נשים שתוך כדי הלידה, או ההפלה, נפגעות בעצמן.
איזה עוד הפתעות מחכות לנו בחיסון? מה, כאילו מי שמתחסן, מה...
אז,
או מי שחובש מסכה.
ככל הנראה, יש לנו בחיסון הזה גם מנגנון הדבקה. הם הציעו על זה, כן? אוניברסיטה ג'ונס הופקינס, שנת 2018, אמרה שאנחנו מפתח... הם ידעו כבר ב-2018 שיהיה COVID-19, כן? COVID-19. הם ידעו, והם אמרו, אנחנו מפתחים דור חדש של חיסונים, ואחד הדברים שאנחנו רוצים שיהיה בחיסונים האלה, זה שהם יהיו מדבקים. מה זה חיסון מדבק? אז פעם חשבו שיש מחלות מדבקות, אנחנו רוצים לא. חיסון ידבק אותך, אבל הוא לא ידביק אותך במחלה, אלא הוא ידביק אותך בחיסון. אנחנו יודעים כמובן שזה לא חיסון, ואנחנו יודעים שזה אכן מדבק, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהאנשים והנשים שלא חוסנו, כמו שדיברנו, מדווחים על דימומים, על דלקות.
מה זה הסיפור הזה שמספרים שאלה שלא התחסנו, נדבקים מאיזשהו משהו מאלה שהתחסנו?
זה בדיוק הדבר שאני מדבר עליו עכשיו, וזו הטכנולוגיה...
אז כיוונתי לדעת גדולים.
אתה השחלת את זה ברגע המכריע, זה הטכנולוגיה הנוספת שככל הנראה, אני צריך כל הזמן להיזהר שלא ישים אותי שאני הלכתי ובדקתי את החיסון ואני מחביא את המידע הזה ממישהו. אבל ככל הנראה מבדיקות שאחרים עשו ושאני
למדת
נחשף כן. או שותף או למד עליהן, אנחנו מגלים על משהו שנקרא מורגלונים.
מה זה מורגלונים? אני לא התרגלתי עוד למורגל.
המורגלונים האלה זה בעצם גם כן איזושהי ננו-טכנולוגיה, אבל במקום שזה יהיה כל מיני חלקים, זה בצורה של תולעים. ומה שמעניין בתולעים האלה זה שהן סינתטיות לגמרי. ויש אותן, הן באות בכמה גדלים וסוגים, גם בגדול וגם בקטן. הרבה אנשים מצאו מורגלונים במסכות. עוד לא בזריקה אפילו. תראה, בואו נשים את הסרט הזה. הנה מורגלונים. מה שאתה רואה פה זה משהו שנראה כמו סיבי כותנה, לכאורה, וזה מה שהם טוענים שזה, אבל לסיבי הכותנה האלה יש חיים משלהם.
וזה מה שיש בתוך המסכות.
חלק מהדברים שיש במסכות, כן, יש במסכות עוד דברים, וגם במטושים. לא נשכח את המטושים, כן? וזה ורסיה גדולה של מורגלונים ג'בריים כאלה גדולים, והם יודעים, מה שמדהים בתולעים הסינתטיות האלה, זה שהן יכולות לאכול רקמה אנושית חיה ולגדול.
ממה זה עשוי?
זה עשוי מפולימרים, שוב פעם, מדובר, שים לב, כל הסיפור הזה, חוץ מקצת ביולוגיה וזואולוגיה ומיקרואורגניזמים, מלא בננו חומרים, בהנדסת חומרים, בפיזיקה, באלקטרומגנטיות, בטכנולוגיות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו מדברים פה בעצם על מתקפה בחזית טכנולוגית רחבה. הדברים האלה עשויים מפולימרים. יש כמה סוגים ודגמים שלהם, ואנחנו תכף נראה מה זה יודע לעשות לאנשים. זה עשוי מדברים שיודעים להתרבות בתוך הגוף האנושי. הם יודעים לגדול, להתארך. ואני רוצה שתראה את ה... אני אספר קצת איזה סיפור לסיום ככה על מחלה שאנשים לפני 20 שנה, יש לנו את התמונה המפורסמת הזאת ש... של התמונה של המחלת המורגלונס. זו... נשים שמצולמות מאחור, עם פצעים על הגב.
איפה שמנו את זה? נשים עם פצעים על הגב.
אז לפני 20 שנה בערך...
וואלה, לא זוכר איפה שמנו את זה.
אוקיי. אז אנחנו נשים אולי קישור. אני אספר לך...
זה לא זה. כן, אני לא יודע אם יש לנו את זה. אנחנו, אם לא, אני לא מוצא, אנחנו נוסיף את זה לפוסט.
בסדר.
טוב, אני לא מוצא את
זה. המורגלונים האלה זה טכנולוגיה מדהימה של חומרים סינתטיים לגמרי שיכולים להתרבות בתוך הגוף האנושי. וככל הנראה, גרסות מוקטנות שלהם נמצאות גם בתוך החיסון, והם יכולים, בגלל שהם יכולים להתרבות ולגדול, הם יכולים לעבור במגע אור מאדם לאדם, ולהיות מדבקים.
ואיך מתגוננים מפני זה?
עכשיו, מיד אני אנסה לענות על השאלה, אבל אני רוצה להגיד שזה לא מספיק שהם עוברים מאדם לאדם. הם יכולים לסחוב איתם, כמו הליפוזומים האלה, מטען מאדם לאדם. לא רק לדבק, גם להעביר אורגניזמים, mRNA וקריספר קאס, וכל מיני מרעין בשין אחרים, ולהדביק כמו שהם יבנו המתכננים של הדבר
הזה. אז יכול להיות שהם, כל הסיפור הזה עם ה-social distance, כל מה שהריחוק חברתי הזה, זה למעשה הם יכול להיות שהם צודקים, שבאמת אני צריך להתרחק ממך ולא להתקרב אליך?
נכון, אני חושב שנכון להיום, כל מי שמחוסן צריך להימצא בהסגר לכל החיים, או לפחות עד שנדע שהוא מפסיק להיות מדבק.
כל מי שמוזרק.
כל מי שמוזרק מסכן
את אלה שלא מוזרקים.
את אלה שלא מוזרקים. ולכן אנחנו רואים אנשים שלא מוזרקים, שחולים.
אז אני הייתי אומר, בהפוך על הפוך, בניגוד למה שהממסד אומר לנו, שכל מי שמונעים ממנו ללכת לקניון, ללכת לקולנוע, ללכת לאולם שמחות, ללכת לפה, ללכת לשם, חברים וחברות, הסקיטו, שימעו והחכימו, וראו, פיקחו את העיניים. כל מה שהממסד מונע מכם, זה לטובתכם. כל מה שהממסד אומר לכם, אברהם, אל תלך לשם, כי אז זאב יאכל אותך חם. אל תלך לשם. פשוט אל תלך לשם, אל תילחם על החירות שלך בשביל ללכת לאן שאתה לא רצוי בו. זה לטובתך.
אבל לפני שהם אמרו את זה, מה הם עשו? הם ביטלו את הדרכון הירוק, ואמרו, יאללה, עכשיו תלכו ותתערבבו.
יאללה.
כן? ועכשיו נחזיר את הדרכון הירוק, ובעצם צריכים להתחסן. וקיצור, הם רצו שתתרחש ההדבקה הזאת, ואכן האנשים המוזרקים, וחכה, עוד לא סיימנו, בנט מכין אותנו לזריקה השלישית ולרביעית, ולא רק הוא, זה בכל העולם, זה מגמה עולמית. למה? כי מגיעים וריאנטים חדשים. עוד טריפנוזום.
אני לא מכיר הווריאנטים. אתה מכיר הווריאנטים?
לא.
לא, יש אולי בממשלה או במשטרה, לא יודע, או בתאגידים, מכירים הווריאנטים. כן, אז מהם צריך להימנע.
כן.
ואיך, איך, בכל זאת, איך, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשמור על עצמנו? אם אנחנו נדבקנו, איך אנחנו מטפלים בעצמנו? אני רואה פה שיש מי שמציע לשתות חליטת מחטי אורן, או קליפת מחטי, קליפת אורן. זה עוזר לנקות, אומרים שזה עוזר לנקות מתחות מהגוף. ככה אומרים?
יכול להיות, אותה ג'ודי מייקוביץ שהצביעה על הנוכחות של הטריפנוזום הברוסי בחיסונים, בזריקות האלה, היא גם אמרה, מה התרופה? היא אמרה, סורמין. סורמין זו תרופה עתיקה בת 100 שנה, שהיא ככל הנראה לא מאוד יעילה כנגד הטריפנוזום הברוסי הזה, וחוץ מזה שהיא לא יעילה, היא גם לא זמינה. ה-FDA דאג שהיא לא תאושר לשימוש, היא תיאורטית מאושרת לשימוש באירופה, איפה שיש, סליחה, באפריקה.
באופן טבעי, מחטי אורן, וזה עוזר?
קודם כל, יש דבר אחד שאנחנו יודעים שעוזר. איך אנחנו יודעים? כי המוני אנשים בעולם השתמשו בזה והבריאו. וזו תרופה, תרופת פלא, אנטי-פרזיטית, רחבת טווח, שנקראת איברמקטין.
איבר?
איברמקטין. כן, איברמקטין בעברית, איברמקטין, ו...
זה עוזר לסומה לראות באפלה? איברמקטין? הוא מקטין את העיוורון?
כן, כי הפרזיט הזה, אחד התופעות הלוואי שלו זה פגיעה בראייה. תשטוש ראייה, חלשות הראייה, כן.
איפה משיגים את זה? וזה עוזר למה?
זה עוזר להרוג את הפרזיט הזה שנקרא טריפנוזום הברוסי.
שגורם להפלות וגורם...
שגורם לכל הרעלה, לכל ההרס המערכתי הזה שאנחנו רואים, ולמוות. כי אנשים רבים שמקבלים שבץ מוחי או דום לב, מתים. את חלק מהם מצליחים להחיות עם דפיברילטור או אני לא יודע מה,
איפה משיגים את האיברמקטין הזה?
את האיברמקטין הזה מאוד קשה להשיג, אתה יודע למה?
למה? כי הוא באמת עוזר.
ואם הוא באמת עוזר, והמטרה שלהם, מה המטרה שלהם?
שלא לעזור לך.
לא לעזור, אז מה הם יעשו?
הם יעלימו את זה.
זה בדיוק מה שהם עושים.
יפה.
תשמע, כאילו אתה...
כאילו קראתי את המחשבות שלך. יפה, כיוונתי לדעת גדולים פעם שנייה בתוכנית הזאת.
בדיוק מה שהם עושים. אז כל מה שהם, כמו שאמרת, הפוך על הפוך, הם מעלימים משהו, דעו לכם שזה שם
היכולה. אז בכל זאת איפה אפשר להשיג את זה?
אז היות שזה הולך ונהיה קשה יותר ויותר להשיג את זה, אז באים אנשים עם פתרונות יצירתיים אחרים. כמו? למשל, חליטות למיניהם שמחטא יצאורן, ואני יכול להגיד שיש עוד הרבה צמחים שיודעים להכיל חומרים שנקראים טרפינים, והם יודעים קצת להתמודד.
כמו איזה?
הרבה מאוד צמחים. כל הצמחים הארומטיים, צמחים ארומטיים זה אפילו רוזמרין, מרווה, זאטר, ננה, שיבה, אבל באמת כדי שזה יהיה יעיל כמו התרופה צריך
קנאביס, קנאביס עוזר?
קנאביס כן, יש בו טרפינים, כן, אבל לא באישון, קנאביס בבליעה, בשמן, בשמן שמופק מהצמח קנאביס, ו... אבל צריך באמת כמויות מאוד
גדולות. למה לא באישון?
כי באישון זה נשרוף. זה לא חדל לשמש כתר... יכול לעשן קנאביס חופשי, אבל לא בשביל הטריפנוזומה. אם אתה רוצה...
חופשי? לא יודע. אני תייעץ עם הממסד, יגידו לי אם זה חופשי.
או, סליחה, אני לא... בדיוק, אני לא...
אתה יכול לרשום לי מרשם?
אני... אחר כך. אז...
כן.
אבל כן, גם צמח ההמפ, או הקנאביס, הם עשירים בטרפינים.
איזה עוד?
ויש עוד תרופה אחת שנמצאה יעילה, שזו התרופה הידרוקסיכלורוקווין, שהיא יעילה דווקא נגד פרזיט המלאריה. ואם כל זה לא מספיק, אז יש עוד תרופה שנמצאה יעילה, והיא תרופה אנטיביוטית, כנגד החיידקים שאמרנו ש... האיקולי הזה, שיש גם כן בחיסונים האלה, והיא נקראת אזיטרומיצין.
איפה משיגים את זה?
אזיטרומיצין היא יחסית קל להשיג, זה אנטיביוטיקה נפוצה.
אנטיביוטיקה?
אנטיביוטיקה, כי יש גם חיידקים שם, כן. וחיזוק המערכת החיסונית תמיד טוב, על ידי אבת, ויטמין D וויטמין C. מה עוד אנשים עושים? תוספי גלוטטיון. יש אנשים שממש לוקחים 10 גרם של ויטמין C בכוס ושותים ביום. מקומיות מאוד מאוד גדולות של ויטמין C, נמצא שאין עוזרות.
זה כשאתה כבר במצב...
אני, בדרך כלל למניעה אתה לא צריך 10 גרם, מספיק לך גרם שניים של ויטמין, אבל אם אתה כבר במצב שיש לך סימפטומים, אתה נמצא שמשהו שעוזר, הוא כמויות גדולות מאוד של ויטמין C, ולגבי ה... חומרים שיש בהם טרפינים, אז כמו שאמרת, שמן הקנאביס הוא אחד החומרים האלה. חליטות של עלי מחטי עץ אורן, חליטות של צמחים ארומטיים, ולנסות, אגב, אתה יודע, מסתבר שלחתולים ולכלבים, להם קל מאוד להשיג את האיברמקטין הזה, כי הם סובלים מפרזיטים משלהם. אז יש גם כאלה שולחים לווטרינרים להשיג את התרופה הזאת שם. אבל פה אני מתייחס לנושא של הרעלנים הביולוגיים. אתה יכול לשאול, בוא נשאל במקומך, ומה עושים לגבי אנטנות הננו-רובוטיות האלה במוח? על זה לא ענינו. אתה רוצה לשאול את זה?
מה עושים לגבי האנטנות ננו-רובוטים במוח?
כן, כי זה לא... האנטנות האלה זה לא הטריפנוזומה.
ללכת עם כובע של נייר כסף? כובע אלומיניום? זה עוזר?
קודם כל זה מאוד עוזר לא להזריק את החומר הזה מלכתחילה.
אבל אם כבר...
ואם כבר הזרקנו...
התמכרתי להזרקות.
אם כבר הזרקנו, אז מאוד יעזור לדעת בדיוק מה הם הננו-רובוטים האלה שמשמשים... בזריקות האלה, וזה בדיוק סוג האינפורמציה שהם מסתירים מאיתנו. ויש כל מיני רעיונות איך לנסות להתמודד עם זה, ואתה הזכרת קודם משהו מאוד חשוב, לדעתי, וזה הרוח האנושית שבנו. ככל הנראה, באמצעים רוחניים, אנחנו יכולים איכשהו להפעיל איזושהי התנגדות,
הייתי אומר התגברות יותר מאשר...
התגברות, כן. ואם חודר לך איזה מורגלם כזה למוח ומרשת אותו, ואתה עדיין בן אדם, ואתה עדיין עם נפש, ועדיין יש לך, יש נשמה בהפכה. אני יודע כי דיברתי עם אנשים כאלה, שסיפרו לי על חוויות של מטוש, שגרם להם לתגובה נוראה במוח, והלכו ועשו מדיטציות, והלכו ועשו כל מיני רגילים שהם מומחים בהם יותר מאני, זה לא תחום ההתמחות שלי, והכל כדי לנסות להתגבר על ההשתלטות של הטכנולוגיה הרובוטית הזאת במוח. וייתכן שיש עוד דרכים, אבל כדי, באמת, כדי לתת תשובה מאוד מוסמכת, למשל, ישנם, נכון שאמרנו שהננו-רובוטים האלה יודעים להשתלב, אז יש, אנחנו מחפשים כל מיני כיוונים שמנסים למנוע את התהליך האוטומטי הזה של ה... כמו שראינו בסרטון הזה, למנוע מאותם ננו-רובוטים להשתלב, אבל אני לא רוצה להגיד שכאילו מצאתי את הפתרון, כי אני רק באמצע, אנחנו באמצע הדרך ועדיין לא שם. נכון לרגע זה, הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה להשתדל ולשמור על עצמנו ועל היקירים שלנו, שלא ילכו להזריק את הדבר הזה, ואם כבר מישהו הלך וריחו אותו עם מטוש או עם מסכה, ודרו מורגלוני וכו', אז באמת לעשות...
ברוך אתה, אנחנו רואים שהכל נהיה בדברו.
להתפלל זה גם טוב, וגם להפעיל את הרוחניות שבנו, כדי לשמור על, כן. על הניצוץ האנושי שבנו.
אז בואו נתייחס קצת לשאלות, אני רואה שיש פה שאלה. מה עם בני זוג שאחד מחוסן ואחד שלא? טוב, אני לא, אנחנו לא יועצים לזוגיות, אבל שמעתי שזה לא כל כך יעזור לך התשובה הזאת, החלק הראשון של התשובה. שמעתי על אנשים, יודעי דבר, רבנים גם, שלא ממליצים לאנשים להתחתן עם מחוסנים. כי הם כבר, הסבירות היא שהם יהיו עקרים, וילדים לא יצא מזה, אז אין טעם להתחתן עם מחוסנים.
אני מסכים עם דעת הרבנים במקרה הזה.
כן.
ונשאלת השאלה, אוקיי, אם אנחנו כבר נשואים,
אם כבר אנחנו נשואים,
אז, ואחד יתחסן ואחד לא, אז קרוב לוודאי שכבר יש קצת בקיאים בשלום הבית, המצב קצת רעוע, והייתי אומר להיזהר, ואם אתם מפתחים סימפטומים של הדבקה, תתחילו לעשות את הטיפול הזה של חליטות וכל מה שאפשר, ותלכו לבקש טיפול רפואי.
כן, אז קודם כל, כל מי שהתחסן, כל מי שהוזרק, יש ביטוי, יש כמה ביטויים, אנחנו נגיד ככה, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז קודם כל, כן להתפלל, כן להעלות את התדר, כן לקבל על עצמנו שליחות, לקבל על עצמנו קבלות, דברים שאנחנו לא עשינו, סור מרע ועשה טוב, דברים שעשינו פחות, דברים שעשינו, שוויתרנו לעצמנו, נגיד, אפילו נחשוב ככה, אם הסיבה, מה הסיבה שהלכתי להזריק את הזריקה מלכתחילה? אם רציתי לשמור על מקום העבודה שלי, או שרציתי ללכת לקניון או לטוס לחוץ לארץ, או שרציתי, מה הייתה הסיבה העיקרית? אדם צריך לפשפש במעשיו, ולבדוק בתוך תוכו מה הניע אותו ללכת להזריק לעצמו את הזריקה מלכתחילה. וקרוב לוודאי, שאם אנחנו, זה כמו reversing engineering, אנחנו הולכים אחורה, כמה צעדים בשביל לבדוק מה הייתה הסיבה לתהליך הזה. ואז כשאני רואה מה הסיבה, אני אותה מתקן. אותה אני מתקן. נגיד, רציתי ללכת לעבודה כי חשבתי שעבודה משחררת, אז עבודה לא משחררת. גם הזריקה לא משחררת. חשבתי לטוס לחול, יופי, אז אני לא עוזב את הארץ. כי לא עוזבים את הארץ. מותר לעזוב את הארץ רק בשביל פרנסה, עניינים של בריאות, או בשביל להתחתן. אלה שלושה סיבות שמותר לעזוב את הארץ, אחרת לא עוזבים את הארץ. אז מה שכן, לא משנה מה הייתה הסיבה, אותו הסיבה שבגללה התחסנתם, קיבלתם את הזריקה, את זה צריך לתקן, ואז זה לקבלה לעתיד, להבין, לתקן את הדבר הזה, את השורש העיקרי שממנו פיתה אותי, וללכת לעשות את המעשה שלא יעשה, ותיקנתי את הפיתוי, אז תיקנתי את עצמי, ובשורש הרוחני שלי, אני שמה לא אפגע, ואז מהמקום הזה אני יכול כבר לעלות את התדר, ועכשיו לקבל על עצמי, לעזור לזולת, לעזור בכל מיני דברים, לעשות שלא על מנת לקבל על עצמי שליחות, לעשות לא בשביל לקבל פרס, לא בשביל להתפרנס, לעשות ולעשות ולעשות למען הזולת, כל זמן שנשמה באפי, כל זמן שאני כאן חי וקיים, לעשות למען הזולת, לעשות על מנת לתת, לעשות על מנת, לא שלא על מנת לקבל. ואז מובטח לו ששליחי מצווה אינם ניזוקים. אז קודם כל, אם אדם מקבל על עצמו את השליחות, כל מיני גיהנום לא שולטים בו. כל מיני ליסטים מזוינים, כל מיני שדים ורוחות וכל הדברים האלה פחות שולטים, בריאים מתרחקים ממנו, ועדיין זה לא סותר, אנחנו גם בעולם החומר, אז אנחנו גם ממליצים לשתות את המחטים האלה ולעשות את כל הדברים האלה, לאכול נכון, נפש בריאה בגוף בריא, לאכול אוכל אורגני, לאכול, לא לאכול כל המזון המתועס, לא לאכול דברים שהם מהונדסים, לא לאכול, לשתות מים חיים, לחיות בסביבה רגועה, שלווה, נעימה, שמחה והרמונית, ולבדוק איך אנחנו יכולים לשמוח, בעיקר לשמוח ולא להיות במתח, ובאמת לשמוח ולשמח. אלה דברים שמעלים את רוח הנפש, ואדם שהרוח שלו גבוהה והתדר שלו גבוה, הוא יכול להתגבר על כל מכשול בדרך. הם לא באמת אלה שקובעים מי יחיה ומי ימות, מי יחלה ומי לא יחלה, זה רק הקדוש ברוך הוא לבדו קובע מי בקיצו ומי לא בקיצו ואיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בתוך תוכנו, אדם בתוך עצמו הוא גר, ואנחנו חווים את חוויית חיינו בתוכנו. החוויה לא מתרחשת בחוץ, היא מתרחשת בפנים. אז כמה דברים שחשוב באמת לומר, רגע, ראיתי פה לפני שאנחנו מפליגים בעוד כמה עצות, מה זה הדבר הזה? אתה מבין מה כתוב פה?
כתוב פה בוסווליה, אבל אני לא יודע מה זה.
אתה לא יודע מה זה, אוקיי. אם מישהו יודע מה זה, שיעלה.
פרח, רציתי...
ומה עם המורגלונים?
מורגלונים. אוקיי, מורגלונים זה, כן, זה אחד מהדברים הרובוטיים האלה שיש, שנכנסים בגוף, שהם יכולים לסכן אותנו. חבל שאין לי את התמונה של איך נראים פצעים של אנשים עם מורגלונים.
אתה תמיד יכול להוסיף לפוסט גם תגובות.
אנחנו באמת צריכים להיזהר ולהישמר מאותם אנשים מוזרקים, כי הם יכולים לסכן אותנו עם כל הדברים האלה, אבל, כמו שאתה אמרת, וזה אתה, אני נושא את עיניי אליך, כי אתה שופע רוחניות. באמת, אני חושב שלהיות בשמחה, באושר, באופטימיות, זה מעלה את המערכת החיסונית שלנו, וזה עוזר לנו להתגבר גם על דברים קשים. וזה צריך...
כן, להתחבר כמה שיותר לטבע, להיות טבעיים, להיות טבעיים, לא להיות סינתטיים, לא להיות מלאכותיים, להסיר את אלוהי הנחר אשר בתוככנו, ולצאת לטבע, לצאת לטבע, ללכת יחפים על האדמה, להסתובב בטבע, לנגן, לשיר, לרקוד, לשמוח, לאכול נכון, לגדל את המזון שלנו, גם אם אנחנו בעיר, לגדל את המזון שלנו, מאוד מאוד חשוב להיות שותף לכל תהליך המזון שאנחנו ניזונים, לישון איזון, להיות ניזונים מהמזון שאנחנו נמצאים בתוך התהליך של הצמיחה שלו, גם לבשל לעצמנו, מאוד חשוב לבשל לעצמנו, להכין לעצמנו את האוכל, להיות בתוך כל התהליך הזה, זה חלק מהרפואה. לאכול אוכל אורגני, כבר אמרנו, לא אוכל מרוסס, לא אוכל מהונדס, הדברים האלה עוזרים.
לא אוכל מעובד מהסופר שיש בתוכו ננו-רובוטים אולי, ונאנו-חלקיקים.
ולא לשתות את המשקאות התוססים למיניהם, כל הדברים האלה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ולהגיד מה יש בזה, חלקי עוברים וכל מיני אנזימים של בעלי חיים, השם ישמור אותנו. בכל אופן, מה עוד? מעבר לגידול המזון, צריך להתנתק מכל מה שקשור לממסד. ממש להתנתק התנתקות חד-צדדית מכל מה שקשור למדינה, לממסד, לתאגידים, לבנקים. ממש לעבור תהליכים, אנחנו כקהילה, אנחנו כקבוצה, אנחנו צריכים להבין שאין לנו אנשים אחרים שאנחנו יכולים לקבל מהם את התרופות ואת הפתרונות. אנחנו אנשים שחיכינו להם, אנחנו צריכים להתאגד ביחד. תמצאו לפחות 10 אנשים שאתם יודעים שהם ערים, אכפת להם והם מבינים שהם צריכים להיכנס לתהליך הזה ביחד. תעזרו אחד לשני לעשות לעצמכם גינות במרפסות, על הגגות, בגינות בחוץ, ואחרי שעזרתם אחד לשני בתוך תהליך של לפחות 10 אנשים שעזרתם אחד לשני לדאוג לגינות שלכם, תצאו להקים, או במקביל להקים גינה קהילתית, תמצאו איזשהו שטח, חצי דונם, דונם, 2 דונם, 10 דונם, לא משנה כמה, 10 אנשים, עם עוד 10 אנשים, עם עוד 10 אנשים, תקימו גינה קהילתית ותיקחו משמרות לטפל בדבר הזה, ותתחברו לעוד גינות קהילתיות. התנועה הזאת היא גדלה ותופחת בארץ, ויש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום הזה. כן, כל התהליכים האלה של ההתנתקות מהממסד, זה תהליכים שצריך להתחיל ללכת את התהליך הזה, זה לא סבנג וגמרנו. לא כדאי שנגיע למצב שזה יהיה סבנג וגמרנו. אנחנו צריכים להיות במצב שאנחנו נמצאים בתוך התהליך של ההתנתקות הזאת על בסיס יומיומי, כל יום לעשות עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. תפסיקו לשלם קופת חולים, תפסיקו לשלם ביטוח לאומי, תפסיקו לשלם מיסים, תפסיקו לסמוך על הבנקים. אם יש לכם כסף בבנק, תוציאו אותו, תשתמשו בכסף מזומן, אל תשתמשו בכרטיסי אשראי, כמה שפחות, אל תשמרו את הכסף שלכם בבנקים, להוציא את הכסף מהבנקים, כמה שפחות אנשים, אל תשלחו את הילדים לבית הספר כמובן. אם מישהו מתחתן, אל תדווחו לרשויות. אם מישהו מתגרש, אל תדווחו לרשויות. אם מישהו נולד, אל תדווחו לרשויות. אם מישהו בהיריון, אל תדווחו לרשויות. אם מישהו חולה, אל תלכו לקופת חולים, הם לא הכתובת. רק במקרים קיצוניים מאוד של כירורג או אורתופדיה מאוד מאוד קיצונית, אז אפשר להשתדל ללכת לרופא שהוא לא ממסדי, לנסות למצוא איזשהו פתרון לזה. אבל אחרת, גם בקהילה צריכה להתארגן, ואני שמעתי שיש קבוצות שפועלות בעניין הזה עכשיו, להקים יחידות חירום, יחידות רפואה חירום, לטפל ביולדות, לטפל באנשים שזקוקים לכירורג, וכל מיני תופעות כאלה, ושלא לעשות את זה במסגרת הממסד. בהזדמנות זו אני קורא קריאה נרגשת וכנה לכל הרופאים הערים, להצטרף ליחידות החירום שמתגבשות כרגע ברחבי הארץ, אמבולנסים שלא קשורים לממסד, לטפל בכל הנושא הזה של הריון, של לידה, של טיפול באנשים שזקוקים לכל מיני דברים שלא במסגרת הממסד, לבוא ולעשות שלא על מנת לקבל. כל מי שיהיה עסוק בלעשות שלא על מנת לקבל, יהיה לו כל כדי צורכו, אתם תראו ניסים גלויים, אל תדאגו, כל תפיסת המציאות עכשיו צריכה להתחלף מקצה לקצה. אם חשבתי עד היום שאני צריך לעשות לביתי על ידי זה שאני קם בבוקר הולך לעבודה, כי חשבתי שהעבודה משחררת ואני צריך ללכת להרוויח כסף ולחסוך כדי שיהיה לי לעתיד, כל הכסף מהעולם הולך להתבטל. הם הולכים לבטל את כל הכסף, תכף לא יהיה כסף, הולך להיות דירוג חברתי. כל מי שחושב שהיה לו כסף, תכף אתם תקבלו מתקפת סייבורג, שתאפס את כל חשבונות הבנק, ולאף אחד לא יישאר כלום. ואז אתם תגידו, אוי, איפה זה, איפה, מה אני אעשה עכשיו וזה, לא יהיה לכם ברירה, תקבלו מהמדינה, כל מיני סובסידיות כאלה וזה, כך קופון, התחסנת, תקבל, לא התחסנת, לא תקבל. חברים יקרים, אל תחכו שהדבר הזה יגיע. תקדימו תרופה למכה, תתארגנו כבר עכשיו על הדברים האלה. הדברים האלה, אנחנו מטרים עליהם כבר זמן מה, לא צריך להסתכל על הדבר הזה, אוי, מה אני אעשה בלי שיטת המציאות, כמו שחשבתי שהיא קיימת. צריך לנטוש את הדבר הזה, לנטוש את הדבר הזה בצורה מושכלת, בצורה חכמה. תעברו לחינוך ביתי עם הילדים, תעשו משמרות עם ההורים, על ממש בכל תחומי החיים להתנתק מכל דבר שאתם תלויים בו. בינתיים, כל זמן שיש שמש בשמיים, תנסו להתארגן עם פאנלים סולאריים. למי שיכול להרשות לעצמו שבשבות במקום שאפשר, שבשבות, עוד מעט תשתחרר לעולם גם אנרגיה חופשית מעוד תחומים, מאנרגיה של אלקטרומגנטיות ועוד כל מיני תחומים נוספים שאנחנו חושפים את המידע הזה לאט לאט לציבור. כן, ואהבה, אהבה, 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 אל תחפשו, אוי, אני נתתי לו, כן נתתי לו, אל תקטלגו אנשים, אל תשימו, הפוסל במומו פוסל, מי שמאוד חשוב שתזכרו שאנחנו מראות אחד של השני, אנחנו פשוט מראות אחד של השני, אנחנו מגיבים גם כמראות, תפסיקו להאשים אחד את השני, אף אחד לא אשם בשום דבר, אם משהו מוציא אתכם מהכלים, קחו כמה נשימות, לקחו כמה צעדים אחורה, ותהיו ערבים זה לזה. תהיו ערבים זה לזה. כן, יש לנו, יש פה עוד שאלות, אני רואה שהן מגיעות.
אני רוצה אולי להגיד משהו אופטימי, שקשור למה שאתה אמרת. יש לנו הרבה רופאים ורופאות ערים שלא התחסנו, ושממשיכים לטפל באנשים גם מחוסנים, וחלק גדול מהרופאים והרופאות האלה לא נדבקים, וממשיכים לעשות עבודה במסירות, ולטפל בכולם, ואנחנו יודעים שהם חלקם לא נדבקים, אנחנו גם יודעים שמיעוטם כן נדבקים, לצערנו, אבל ההדבקה הזאת היא לא דבר ודאי, אז תודה באמת שיש לנו הרבה רופאים שממשיכים במסירות לעשות את הטיפול הזה, גם באנשים שהוזרקו, ואני ראיתי כאן שאבי הוא אמר הסביר מה זה הבוסואליה הזה שזה שרף
עץ הלבונה.
אז אבי, קודם כל תודה רבה, אני לא מכיר את שרף עץ הלבונה ואת הבוסואליה הזה, ואתה מוזמן לכתוב אליי ולהציג לי, אבל אני כן מכיר שרפים באופן כללי, ואחד השרפים החזקים ביותר הוא שרף של עץ האורן, שממנו גם עושים את החליטות, והשרפים האלה הם עשירים מאוד בטרפינים, אז אני לא מכיר את שרף עץ הלבונה, ואם אפשר להשיג אותו, לקנות אותו, תספר לי קצת על זה.
כן, יש את זה בכל בית טבע, יש באים כאלה, אני חושב שלא עושים אלה, אני חושב שיש לנו פה גם כן, זה מאוד בריא.
אז יש שרפים.
יש כאלה שלא עושים את זה כמו מסטיק.
אוקיי. שרף שהוא טבעי, כן, שניתן ללעיסה, אני חושב שזה דבר שיש בו הרבה טרפינים. שרף של עץ אורן, הוא בדרך כלל מתקשה, אז זה קצת קשה לעבוד איתו אחרי שהוא מתקשה. אבל כן, שרפים של כל העצים, יש גם עוד עצים שיש להם שרפים, וחליטות מכל אותם עצים וצמחים. אז למדתי משהו, בוסואליה.
כן, וכדאי לחקור באמת את כל הנושא של הצמחייה, כל מה שגדל בארץ, בדרך כלל, אנחנו לומדים את זה מהמן שהבורא נתן לנו במדבר, לעם ישראל, שהמן, היה סיפור עם המן, שכל אחד קיבל כל כדי צורכו, והיו כאלה שחשבו, אוי, אני אלך אולי מסביב לגבעה, אולי אני אלך רחוק, אני אלקט קצת מהמן מרחוק, אבל אנשים לא רואים מה שיש מתחת לאף שלהם. בדרך כלל התשובות הן מאוד מאוד קרובות, לא בשמיים היא. בדרך כלל הדברים קרובים אלינו מאוד, ואנחנו צריכים פשוט לפתוח את העיניים, כי גם אנחנו, שנדמה לנו שאנחנו ערים, אנחנו לא רואים מה שיש קרוב אלינו. כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז אנחנו צריכים באמת לראות מה קרוב אלינו, ומה צומח סביב הבית. ובגינות שמסביב, צריך ללמוד על הצמחייה שיש מסביב, על העצים, על מה שגודל בשיחים, וללמוד את הדברים האלה ולחקור, יכול להיות שכל התשובות נמצאות קרוב אלינו מאוד. לא צריך ללכת רחוק.
נכון, אני בעצמי למדתי בימים האחרונים מידידה קרובה שהיא גם רופאה ומתעניינת בחליטות, שבאמת, וגם זכיתי להכיר צמח שהיא לא הכירה. לפעמים בחצר האחורית שלך או קרוב אליך, צמחים שבעבר היינו מתייחסים אליהם כאל דבר מובן מאליו, והיום הם יכולים להציע מרפא, בדיוק כמו שאתה אמרת.
כן, אז יש לך עוד איזה שהם טיפים אחרונים ככה לרפואה, לפני שאנחנו מסיימים את השידור הזה?
לא, אני רק רוצה להגיד שמילות הסיכום שלך ממש נגעו לליבי. האחווה, האמפתיה, הערבות ההדדית, זה מה שאנחנו צריכים כרגע.
אוקיי, אז בנימה אופטימית זו, ובאחווה, בשלום, ברעות, בערבות הדדית, אנחנו נסיים את השידור הזה. תודה רבה לכל מי שצפה, תודה רבה לכל מי שהפיץ את המידע, תודה רבה לכל מי ששיתף, תודה רבה לכל מי שמשתתף, והערבות ההדדית זה לשתף. שעוד אנשים יקבלו את המידע הזה, שעוד אנשים יקבלו את השידור הזה, זה המתנה המינימלית שאתם יכולים לעשות, שסיימון טרח והגיע והשקיע את הזמן שלו בשביל להעביר, וחקר ובדק ולמד, כדי שהוא ידע לשבת פה ולתת את המידע החשוב הזה לכל מי שבוחר לחקור, ללמוד וללמד. אז תשתתפו בעשייה הזאת ותפיצו. בפוסט יהיה בסוף השידור, כמה דקות אחרי סוף השידור יופיע גם כן לינק לשיתוף מחוץ לפייסבוק, ותפיצו את השידור הזה מחוץ לפייסבוק, יהיה שם לינק בתחתית הרמה של ההמלצות, למטה למטה יהיה לינק לשיתוף מחוץ לפייסבוק, תפיצו את זה בקבוצות בכל מיני מקומות, כדי שאנשים יוכלו לקבל את המידע ולהפוך את זה למשהו מועיל. תודה רבה לכם, ושנעשה ונצליח, ורפואה שלמה לכולם, ועם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר.
תודה רבה פרח שרחת אותי.
אתה הרחת אותי, זו התוכנית שלך.
אוקיי.
תודה רבה.
להתראות.
כל טוב.